אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
לכתוב סיפור של מישהו אחר ולהפוך אותו לספר זהו ז'אנר ספרותי או דוקומנטרי מסוג אחר ודורש מיומנויות אחרות מאיש המקצוע שכותב את הסיפור, שכאמור הוא אינו הסיפור שלו. אנשים רבים שמבקשים להנחיל לדורות הבאים, לחברים ומכרים את עלילות חייהם, ועל הדרך אולי גם להתוודע בינם לבין עצמם לרגעים בעלי משמעות, לגלות עובדות שלא ידעו או זכרו, לתקן עוולות, תחושות, קשרים ואפילו לחולל מהפך של ממש באמצעות כתיבת הסיפור, נעזרים בכישרונות כתיבה של סופרים, אנשים שכתיבה היא מלאכתם, המכונים לצורך היצירה הזאת סופרי צללים. הסופרת מירי שחם עוסקת גם בכתיבת סיפורי חיים שכאלה, ובחלקה הראשון של התוכנית נחשפנו באמצעותה אל העולם הזה, למניעים, סוגי האנשים שעושים זאת, בעיקר גברים, סוגי הסיפורים והמרכיבים המשותפים בהם, וגם לאופן בו סופרת הצללים מגששת את דרכה בתוך סיפור חייו של אדם זר, לומדת את אישיותו, הופכת אשת סוד לא פעם לאירועים כמוסים, שחלקם אף אינם נכללים לבסוף בספר, רוכשת אמון, מאבא, מרחיבה, מאשירה את העובדות שנמסרות לה, ובעצם מהווה מנגנון יצירתי מהותי, בתוך מה שאולי נדמה לכאורה כסיפור רגיל אחד מני רבים. מירי שחם הופכת גם סיפורים שוליים לבעלי משמעות, מעניינים ודרמטיים ודאי עבור מי שהסיפור שייך לו. היום במאחורי הקלעים נמשיך לגלות עם מירי מה באמת מתרחש בינה לבין אותם מספרים, איך בוחרים מתוך השפע, גם הפתעות ורגעים מרגשים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום לך מירי. ובסוף החלק הראשון סיפרת על אנשים שיצא להם להתרועע או אפילו להיפגש באקראי עם דמויות מפורסמות ואנשי ציבור בעלי שם. סיפרת על מי שפגש את ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון בסיטואציה די משעשעת, כשהוא מאיץ את צעדיו בשדה התעופה וקורץ לאותו אדם שאת סיפורו את כותבת, כשפולה אשתו מנסה להכיש את צעדיה להשיגו, אך לשווא.
זה סיפור אחד, אותו אחד סיפר עוד סיפור נחמד, על משה שרת,
עוד ראש ממשלה. האיש הסתופף בחברת ראשי ממשלה.
כן, זהו, זה הצד ב' של ההיסטוריה, זה בדיוק זה. כל אלה שאותה זוהרה של ידלין אומרת שאולי זאת ההיסטוריה הציונית היותר מהימנה, שמסופרת מפיהם של האנשים הקטנים. אז הסיפור על שרת הולך כך. שרת שימש אז כיושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מגיע לאותו שדה תעופה, ואז מתבשר שהטיסה שלו ארצה מבוטלת בגלל מזג האוויר. הוא מחזיק ביד שקית עם שני בקבוקים של אלכוהול משובח ויקר שהוא רכש לעצמו. מרוב עצבים על זה שהטיסה שלו בוטלה, הוא מטיח את הבקבוקים ארצה. הטיסה מתקיימת, מגיע אליו נציג של חברת אל על, ואומר לו, אדוני, אתמול הבחנתי שנשמטה לך השקית, אז הרשה לנו לחברת אל על לתת לך בקבוק במקום, ושרת לוקח את השקית, שותק, ואז הוא אומר לאותו בחור, השקית לא נפלה, זרקתי. ואלה סיפורים שמעידים על החומר שממנו מנהיגים של פעם היו עשויים.
כן.
סיפורים שאפשר
להתגעגע. אז יש עוד סלבס שחיים כרגע בינינו, שבאמת הגיעו להופעות אורח אצלך דרך אנשים אנונימיים?
כן, החוק הזה, הכלל הזה שידלין קבע, הוא תקף לגמרי.
מי למשל?
אז יש לי, כתבתי סיפור, את סיפורו של אלוף ישראל בטניס, שחר פרקיס, אז הוא פגש את בוריס בקר, בתחילת דרכו של בקר, שאף אחד לא הכיר אותו, שחר ניצח אותו, והנה יש לנו סיפור עם בוריס בקר. לקוח אחר, שיחק עם מיקי ברקוביץ' כדורסל, מישהי הייתה המורה של עידן רייכל, אחד היה שליח שהביא לביתה של שושנה דמרי, הוא התחיל כשליח על אופניים, הביא לביתה של שושנה דמרי משלוחים, אז אותו בחור גר במעברה בתוך איזה אוהל מסכן, והוא מגיע לבית של שושנה דמרי, עכשיו הוא ממש הולך חדש מאוד בארץ, ופתאום הוא נכנס לדירה, ופתאום הוא רואה בית, כי לא הייתה לו הזדמנות, הוא לא הכיר אף אחד, ועיניו מתרחבות, כי הוא בא מתוך האוהל העלוב הזה שהוא מתגורר בו עם המשפחה שלו. יש סיפורים על אי בי נתן, תל אביב העליזה של שנות ה-70, יש סיפורים על לאה גולדברג, בדיוק הלימודים שלה בקובנה, אז מישהי שהייתה איתה בכיתה, יש סיפורים על מנחם בגין, שהוא בא לחנוך את מושב משמר הירדן אחרי תש"ח ונאם שם, והנאום שלו חרוט, או כל מיני סיפורים, אנשים פשוט נוגעים בכנף תהילתו של האחר.
אבל את מכניסה את הסיפורים האלה?
בוודאי, אני מכניסה, ברור, על סיפור טוב לא מבטרים.
סיפרת לי שגם קורה שדמויות מסוימות, לאו דווקא מפורסמות, מגיחות בסיפורים של אנשים שונים.
נכון, כשהיא בסך הכל ישראל היא ארץ קטנה, ולפעמים מישהו מופיע בתפקיד משנה. יש הצטלבויות, וזה נחמד. אחת מהדמויות משנה האלה, לפעמים אני, אמנם אני יושבת 20 שעות מול האדם ומבקש ממנו לספר לי בפרטי פרטים, אבל יש גבול לכמה רמת פירוט אפשר להגיע וכמה אני יכולה להוציא. לפעמים אני עושה השלמות תחקיריות ואני עושה תחקירים ויזואליים כדי לברר איך האנשים שהם הזכירו נראים. אז אחת מאותן דמויות משנה שהופיעה בכמה סיפורים, עשיתי גוגל על השם.
אנשים שלא קשורים זה לזה גם.
שממש לא קשורים זה לזה.
ואת מזהה שזה אותו בן אדם על פי שם?
על פי שם, או, על פי כן, שם. מוזכר השם. באחד הסיפורים הוא היה סתם עובר או אורח, זאת אומרת, שירת יחד איתו בצבא, ובסיפור אחר הייתה לו נוכחות דומיננטית, הוא היה מנהל, הוא היה מנטור של אותו לקוח שלי, ואני רוצה לדעת איך הוא נראה. אבל הלקוחות לא תמיד יודעים לתאר לי מה הפרט שמבטא את המראה של האדם. אז גיגלתי אותו ומצאתי איור של נחום גוטמן. מסתבר שבשנת 49, צהל מזמין את נחום גוטמן לאייר חיילים, ונחום גוטמן מסתובב בין הבסיסים ומאייר חיילים. אחד מהם זה אותה דמות, שאחר כך הופיע בסיפור כמנטור, ואני רואה שגוטמן מצייר אותה עם גבינים מאוד אבותים, יש לו גבות מאוד מאוד אבות, אז הכנסתי את זה לתוך הסיפור, בתור תיאור ויזואלי, שהנער מגיע למשרדו של המנהל, לפגוש את המנהל שמעליו, ויש לו הרשת מאוד מאיימת בגלל הגבות הצפופות, אז הוא קצת מבוהל. עכשיו, בעודי מגגלת על הבן אדם הזה, עולה שמו, באיזה הקשר אחר, מסתבר שבתש"ח, כשירושלים הייתה תחת מצור, היה איזה מנחת מאולתר למטוסים קלים של חיל האוויר בגן סאקר. ואותו אדם, עם הגבינים, היה אחד הפקחי הטיסה הראשונים במגדל פיקוח מאולתר, שעזר למטוסים האלה לנחות. עכשיו, זה לא סיפור כל כך ידוע על זה שנחתו מטוסים בירושלים, וסיפור טוב אני אף פעם לא מסרבת לו, וחשבתי איך אני אשלב את הסיפור הזה, למרות שהלקוח שלי לא סיפר לי, זה לא סיפור שהלקוח סיפר, זה סיפור שמצאתי דרך גוגל. אבל מכיוון שאותה דמות הייתה דמות משמעותית עבור הלקוח שלי, מנהל, מנטור שליווה אותו, שעזר לו לעלות בסולם כל תפקיד שהמנהל התקדם, הוא לקח איתו גם את הבחור הזה שנכנס כנער וסיים בעמדות הבחירות ביותר באותה חברה, אני מדמיינת סיטואציה שעשרות שנים אחר כך, אחרי אותו רעיון שבו הוא קיבל את הנער המפוחד לעבודה, אני מדמיינת איך הם יושבים והוא מספר לו, אתה יודע, כשאני הייתי ב-48, הייתי פקח טיסה וכו' וכו'. עכשיו, אני לא יודעת עובדתית אם הוא סיפר לו, אבל הם היו חברים כל כך קרובים, לאורך כל כך הרבה שנים, שאני מתארת לעצמי שסיפור כל כך טוב, לא נשאר ספון בזיכרונו של אותו אדם, אלא הוא כן סיפר אותו לחבריו הקרובים, מן הסתם סיפר, אז אני מרשה לעצמי לשלב את הסיפור הזה, ולהכניס קצת ציונות וקצת רקע היסטורי, לתוך הסיפור שאני כותבת של אדם אחר. פעם אחת חוויתי צירוף מקרי מוזר בהקשר של דמויות שחוזרות ונכנסות לתוך הסיפורים מכיוונים לא צפויים. מספרת לי אחת הלקוחות על בן דוד שלה. הם גדלו יחד והיא נוקבת בשמו. השם הזה מאוד מוכר לי. השם הזה מוכר לי כי כשאני הייתי ילדה ובאתי לבקר את דודה שלי בעיר אחרת בכלל, השם הזה היה מציץ עליי כל שנה מתוך מודעת אבל, ההזכרה השנתית של טייס שנפל במלחמת יום הכיפורים. לא הכרתי את האדם, אבל הכרתי את שמו. וכשהלקוחה שלי מספרת לי על הילדות המאושרת, על המפגש, על איך הם נפגשו בבית הבראה אחרי החתונה שלה. אני יודעת מה היא עומדת לספר לי עוד רגע, ואני מתכווצת, כי אני יודעת שהילד החייכן ואהוב עוד רגע היא תספר לי כמה המשפחה נשברה כשנודע שמטוסו הופל במלחמת יום הכיפורים.
כן. אז את מתארת מעורבות ואמפתיה והתרגשות שמלוות אותך לא פעם אחרי מפגש, אבל הרי לא עם כולם יש לנו כימיה, וישנם גם אנשים קשים, עקשנים, מעצבנים, כלומר האינטראקציה גם יכולה שלא להצליח, אז מה קורה ברגעים כאלה, במצבים כאלה, שיש בעיה עם הלקוח, שיש בעיה עם הסיפור שלו?
זהו, אז הלקוחות לא יודעים, אבל אני בעצם עורכת להם אודישן של נחמדות. ובהתקשרות הטלפונית הראשונה, אני מנסה לגשש, לברר מה הסיפור, להבין מי עומד מולי. ואחד האנשים שהתקשרו, הוא אמר לי כך, אני מחפש עורכת לספרי השני, העורכת הראשונה שהשגתי, אני שילמתי לה את אותו תעריף ששילמתי לעוזרת הבית שלי. ואני לא הבנתי למה הוא אמר לי את זה, מה הוא ניסה להגיד, וזה צרם לי, והיה נראה לי לא לעניין. זה הרתיע אותי, ולא התחשק לי כל כך לעבוד עם הבן אדם הזה, אז אמרתי לו, תשמע, אני עמוסה, אם תרצה אני אפנה אותך לקולגות.
אבל כשאת כן לוקחת מישהו...
האמת היא שבדרך כלל יוצאים אנשים, אולי אני מוצאת בהם את הזווית שמדברת אליי, כי כאמור אני חייבת לדבר בקולם, אם אני לא אוהב את האב בהם, אז זה לא יעב.
ובכל זאת, יכול להיות שאנשים, אתה יודע, תוך כדי...
נכון, יש לי כל מיני כללים. קודם כל, כל מי שהוא ממדות גזעניות, אין שום סיכוי לא יכתוב את הסיפור שלו. אנשים שהם ימנים קיצוניים, שום סיכוי, אני לא יכולה לדבר בקולם בגוף ראשון, זה לא יעבוד. אם זה אנשים אלימים, נאמר פושעים, אם יבוא אליי פושע ויציע לי המון כסף כדי שנכתוב ציפור חייו, אני אגיד לו לא תודה, או לא אעשה את עבודתי נאמנה. אלה המקרים הגסים. יש מקרים יותר עדינים שהלקוח מספר לי משהו, ואני ככה מתכווצת ולא אוהבת את מה שאני שומעת. למשל, לקוחות שהם אנשי עסקים מספרים לי סיפורים על עידוד של צרכנות, נקרא לזה ככה, שמוצר שהם מוכרים, הם יודעים שיפוג תוקפו, שהוא יתקלקל תוך כמה זמן, כי ככה היצרן בחול שהם את הסחורה שלו מייבים, ככה היצרן בונה את המוצרים האלה. אז אני יכולה לבוא ולחנך ולהגיד, אבל למה אתה מוכר את זה? ואז הוא יגיד לי, הוא ידקלם, והוא יאמר לי, כי זה מה שכולם עושים, כי ככה כולם מייצרים. אבל אני לא חושבת שמתפקידי הוא לחנך את הלקוח, אבל כשאני שומעת משהו שאני לא אוהבת, אני ככה יושבת מקובצת בפנים יותר רציניות, ובאופן הזה אני מרגישה שאני מביעה את מורת רוחי, אני כאילו לא משתפת פעולה עם הסיפור הנקודתי הזה, כשאני שומעת משהו שאני לא אוהבת. אבל היה לי מזל, כל הלקוחות שלי עד היום היו לקוחות שהייתה לי איתם כימיה, ואולי הם מעצם העבודה, אולי הכימיה נוצרת מעצם העבודה. זאת אומרת, אני באה במין state of mind כזה של התאהבות, כי זה מה שהעבודה דורשת. אני לא יכולה לדבר בקולו של אדם אם אני לא מזדהה איתו. אז אולי לא ב-100%, אבל ב-90%.
תגידי, יש אפיון לסיפורים האלה? איזה משהו משותף?
כן, יש סיפורי חיים שהם כאמור הסיפור, סיפור עלייתו של, סיפור הצלחתו של, שבאים להציג איזשהו נרטיב של מצליחנות, אנשים עלולים לחשוב שאולי אותו אדם עמיד רוצה לנופף בהישגיו. אבל ממה שאני חוויתי, זו בכלל לא המטרה, כי האנשים האלה לפעמים הם כל כך עמידים, שכולם יודעים בדיוק עד כמה הם עמידים, והם תורמים אפילו באנונימיות כספים. זו לא המוטיבציה שלהם. המוטיבציה שלהם היא פשוט להנחיל משהו, את הסיפור שלהם לדור הבא. לפעמים יש מין פער בינם לבין הילדים. תארי לך מישהו שגדל באמת, עלה לארץ עם מין מזוודה כזו מקרטון, כי לא הרשו להוציא שום רכוש, כשהם עזבו את ארץ המוצא, לא הרשו להוציא כלום למעט כמה בגדים, וכאן הוא בונה את עצמו, ובסופו של דבר 50 שנה הוא חי באמריקה, והוא נהיה שם מיליונר, והילדים שלו כבר לומדים כולם באוניברסיטאות ה-Ivy League, הכי נחשבות, ומוכשרים בזכות עצמם, גם מגיעים למקומות עבודה, בכל מיני חברות פיננסיות, הסיפור הצלחה אמריקאי. והוא רוצה לספר את הסיפור שלו. עכשיו, איך תספרי סיפור על תקופת הצנע לילד שמנת אמריקאי? יש כל כך הרבה מושגים שצריך להנחיל. אז הוא יכול היה לקחת כותב אמריקאי שיכתוב באנגלית. הילדים שלו, שפת האם שלהם היא אנגלית. הוא יכול היה לקחת כותב אמריקאי, אבל אז הוא צריך להתחיל להסביר לו הכל. מה זה מעברה, מה זה צנע, העלייה ארצה, הפרהוד, כל הסיפורים האלה, לי הוא לא צריך להסביר, אני כבר יודעת, אני חיה את זה. אז מה שהוא עשה, הוא הזמין ממני את הסיפור, והוא הזמין אחר כך מתרגמת שתרגמה את זה לאנגלית, למען ילדיו. עכשיו, הרבה פעמים, כשאני חושבת על מוטיבציה, על מה המוטיבציות של אנשים לכתוב את סיפור חייהם, אז הרבה מהם חשים תחושה של החמצה אישית, כי הם רוצים לשמוע את הסיפור של ההורים שלהם, וכבר אין את מי לשאול. המון פעמים המשפט הזה חוזר, אין את מי לשאול, אז הם מקדימים תרופה למכה, ומכינים איזשהו עותק, שמציג אותם כבני אדם. אם אנחנו חושבים על ההורים שלנו, אבא, אמא, אנחנו לא חושבים עליהם כבני אדם, אנחנו חושבים עליהם אבא ואמא. אבל מגיע גיל, בסביבות 50-60, כשיש יותר פנאי ופחות עסוקים במרוץ המטורף של החיים, ואנחנו רוצים לדעת מי אנחנו, מי ההורים שלנו, מי הביא אותנו לעולם. ולפגוש את ההורים שלנו כבני אדם, לא רק כפונקציות הוריות, ואז אין את מי לשאול. אז אותם אנשים משאירים אחריהם את סיפור חייהם על המדף, ליום שבו הילדים, הנכדים, ירצו להכיר ולדעת. ובמקרה הזה ספר עושה את העבודה יותר מאשר איזשהו אמצעי טכנולוגי. תחשבי על מישהו שנגיד הקליט את עצמו, הסריט את עצמו על DVD, ולך תמצא עוד 20 שנה קונן שידע לקרוא את ה... אז דווקא מבחינה הזו, הלא-טקיות של הספר היא יתרון ולא חיסרון. הספר מחכה כמו מכתב אל העתיד, על המדף, ויום אחד...
וזה כולל גם כל מיני הרפתקאות ילדות, נכון? וסיפורים כאלה של פעם, שלא נראים לנו דרמטיים במיוחד, אבל...
הייתה לי לקוחה אחת, שכאמור, ילידי הארץ, בדרך כלל הסיפורים שלהם לא מאוד דרמטיים. סיפורים שמספרים על ילדות
בארץ
בשכונה.
בארץ לא דרמטיים?
לא דרמטיים בהשוואה לסיפורי שואה, לסיפורי עקירה, לסיפורים... מי שנולד בארץ, לא גדל במעברה בדרך כלל. אני מדברת על, על אלה שההורים שלהם יגרו ארצה, ושהם כבר גדלים בתוך יישובים, כפריים או בערים. והסיפורים שלהם זה ילדות בתקופת הצנע. אז אני זוכרת מישהי שחשבה לקראת יום הולדת 70 שלה, זה היה בקורונה, היא רצתה לעשות פרויקט במקום מסיבה ליום הולדת 70, היא חשבה שהיא תכתוב סיפורים על חייה, על הילדות שלה, והיא נהגה בחוכמה כי היא נתנה לנכדים שלה להייר את הסיפורים שהיא סיפרה. אז זה אומר שהנכד חייב לקרוא את הסיפור כדי להבין מה הוא אמור להייר, ואז הסיפור הופך להיות קצת שלו, כי יש שם איור שלו. והיא נהגה מאוד בחוכמה, סיפורי ילדות ונעורים, והיא מספרת שם איך הרופא ואימא שלה רודפים אחריה עם השמן קיק, והיא לא רוצה לבלוע. וכל מיני סיפורים בנוסח הזה, החבר'ה, החופש הגדול, חיות מחמד, ואני כעורכת שלה מקבלת מן הסיפורים. אחד הסיפורים הוא מגיל 16. אנחנו כבר בשנות ה-60, חופשת חנוכה, חורף. היא מחליטה לנסוע לחבר שלה שהיה אז בפנימיה בפרדס חנה. והיא צריכה לתפוס טרמפ. היא מספרת להורים שהיא הולכת לישון אצל חברה, אז לא היו טלפונים בבתים. אז היא הולכת לישון אצל חברה, בסדר, חופשת חנוכה. היא יוצרת טרמפ בליל שערה, אופנוע, בחור זר שהיא לא מכירה. מגיע לאותה סביבה של הפנימיה שבה החבר שלה התגורר, והיא נוסעת והיא מגיעה לשם כולה רטובה, ספוגה במים. החבר מאוד שמח לראות אותה, הוא כבר מתכנן שזאת תהיה הפעם הראשונה שהם ישנו ביחד, כשהיא מבינה מה הציפיות שלו, רגע, רגע, זה לא מה שהתכוונתי. אבל היא תקועה שם למשך הלילה. ואז אותה אישה בגיל 70 אומרת לעצמה, היא קוראת את הסיפור והיא חושבת, האם זה המורשת שאני רוצה להנחיל לנכדות שלי, שהן עכשיו בנות 10? אוי ואבוי, יקחו ממני דוגמה, אני לא יכולה להרשות לעצמי שאני אכירו את הפרק הזה בהיסטוריה שלי, למרות שהסיפור סיפור מצוין,
נכון,
והוא סיפור
לא,
אמיתי.
גם הוא יכול להציג אותה בתור סבתא מדליקה.
נכון, אבל הוא יכול גם לתת כל מיני
סבתא
רעיונות.
סבתא הייתה שובבה, סבתא כן. הייתה צעירה.
אז סיכמנו שאת הסיפור הזה תשמור ליום הולדת 80, לפרויקט שהנכדות כבר יגדלו וכבר לא תהיה סכנה.
אז זה נשאר מחוץ לספר.
אז זה נשאר מחוץ לספר.
תשמעי, את רק יכולה לכתוב ספר רק מאלה שהם יצאו שנשארו מחוץ לספר.
כן, זה קצת בורחסיאני, הסיפורים שלא נכנסו לספר.
כן, אז בתחקיר שאת עושה סביב הסיפור של הלקוח, את לא רק מאמתת או מוסיפה עובדות ופרטים היסטוריים ורגשות, אלא את לא פעם מוצאת עוד אינפורמציה ספציפית, אישית, לגבי הסיפור שקיבלת, שגם הלקוח איננו יודע, אינפורמציה עובדתית. ואת... את זאת שמגלה לו, את זאת שמספרת לו.
חלק מהעבודה זה להיות בלשית היסטורית, ואני מתייחס לעצמי, אני מאוד אוהבת היסטוריה, מאוד אוהבת סיפורים, והחיבור בין סיפורים לבין היסטוריה מדרבן אותי לחטט, ולשמחתנו היום מהקורסה בבית אפשר להגיע לכל מיני אוצרות, לארכיונים, ואחד הפרויקטים שאני מרבה להשתמש בהם, אלה פרויקטים של תצלומי מצבות, שמופיעים עליהם כל מיני פרטים שהם רלוונטיים לסיפור. והיה לי מקרה שמישהי מספרת לי, לקוחה מספרת לי על אחותה שבגיל 5 נפטרה, זו הייתה שנת 1947, נפטרה ממקרה מאוד מצער של רשלנות רפואית. זה היה לילה של פיגוע. זה היה פיגוע במקום על שפת הירקון, היה מקום שהיה בבעלות יהודית ערבית על שפת, בית קפה, על שפת הירקון שהיה אז לא מאוכלס כמעט. והגיעו מפגעים ופתחו באש, ובאותה סביבה הגיעו פתאום בבת אחת המון פצועים לבית חולים. ואותה ילדה שהרופא שלח אותה למיון עם כאבי בטן, כנראה לא קיבלה את תשומת הלב הנכונה. הגיעו להבחנה של אפנדצית וניתחו אותה, וזאת הייתה הבחנה שגויה. היא חטפה דלקת ונפטרה מסיבוכים של דלקת במאיים, לא הייתה צריכה למות. אם הייתה מגיעה ביום אחר, אולי היו מצילים אותה. המשפחה לא רצתה שהילדים האחרים יהיו מושפעים ממותה של אחותם. ופשוט ההורים מדרו, קברו אותה לא ביישוב שבו הם התגוררו, אלא בבית קברות נחלת יצחק בתל אביב, ולא הגיעו להלוויה, האחים האחרים לא הגיעו להלוויה, וכעבור עשרות שנים, כששוב, אותה לקוחה לוקחת נשימה ממרוץ החיים המטורף ויש לה זמן, מציק לה הזיכרון של אחותה שהיא מאוד אהבה אותה. הלקוחה שלי הייתה הבת האמצעית והאחות הייתה האחות הצעירה. והיא מחליטה לעלות לקבר שלה, שהיא יודעת שהוא בנחלת יצחק, היא יוצרת קשר עם חברה קדישה, שאומרים לה, אחותך קבורה, אבל אין עליה מצבה, אין על הקבר מצבה. הלקוחה שלי שמעה את זה, וזה טלטל אותה. היא אומרת, מה זאת אומרת? למה שההורים שלי לא ישימו מצבה על הקבר של אחותי? לא מתאים להם בכלל, אני לא מבינה, וזה מטריד אותה, והיא בוכה, והיא נזכרת, וזה מציף לה את הצער, לאובדן של אחותה. והסיפור הזה, היא מסתובבת איתו, וכמובן, כשאנחנו עוברים על סיפור חיה, היא מספרת את סיפור פטירתה של אחותה. ואני מגיעה הביתה, ואני אומרת לעצמי, מה כבר יכול להיות? אני אחפש בפרויקטים, והלקוחה אמרה לי שהיא חיפשה באינטרנט ולא מצאה. ובאמת, תוך דקות, אני מצאתי תמונה של הקבר שהתאים מבחינת השם, ומבחינת השנה, ומבחינת נחלת יצחק, ואני רועדת כולי, לא היה לי אומץ להגיד את זה ללקוחה שלי שהייתה בת 80, פניתי לבת שלה, ושלחתי לה את הקובץ בוואטסאפ, את הקובץ תמונה, ואמרתי, תשמעי, אני מצאתי את המצבה, אין לי אומץ להגיד את זה לאמא שלך, תגידי לה, את תמצאי את הדרך להגיד לה את זה, שזה לא הייתה כל כך נסערת. ואיזו תחושה נהדרת, שהם הגיעו המשפחה, עלו לקבר, וצילמו את המצבה, והתצלום נכנס לספר, ומעגל נסגר, ולי הייתה תרומה לדבר הזה, אז זה תחושות נהדרות. מקור אחר משמעותי, הוא הארכיון הדיגיטלי של העיתונות. פעם כשרצו מידע מעיתונים, אז ישבו מול מיקרופישים ודפדפו. היום יושבים בבית ומגיעים דרך מנועי חיפוש בדיוק לדבר שרוצים, וזה מדהים. העיתוניות, הרי בניגוד לספרי היסטוריה, שיש בהם פרספקטיבה ומין מכובדות כזו, העיתונים מבטאים את היומיום של פעם, זאת אומרת החיוניות של היומיום. וכשאני רוצה להעביר את האווירה של פעם, יותר הגיוני לגשת אל העיתון שמתאר אירוע מסוים, מאשר אל ספר היסטוריה שמתאר בלקוניות, במין ריחוק מדעי את אותו אירוע. בין אם זה מידע אישי, למשל, אבא של אחת הלקוחות נהרג בתאונת פגע וברח בשנת 1950. אז לא סיפרו כלום לילדים, אני לא יודעת עד כמה ידעה בנוגע לפרטים, אני מחפשת את השם, ואני מוצאת ידיעה שמתארת בדיוק איפה הוא נפצע, ואיך פינו אותו, ושהוא לא מת במקום, אלא שהוא הגיע לבית חולים, ושהתאונה קרתה ליד בית קפה מסוים ששמו, זאת אומרת, בדיוק הנקודה יודעים איפה, ואני מביאה את כל המידע הזה, ופתאום, מתוך זה ממש כל מין העבר, שפתאום מתעורר לחיים, ופתאום כל הפרטים האלה שלא ידועים, ואני מוצאת מודעת אבל על שם האב, או במקרה אחר, אני מוצאת בארכיון העיתונות תיעוד של הגעה של ספינה עם מעפילים לגלים ולא לגלים, מגיעה לנמל חיפה, הספינה הראשונה שעזבה את אירופה ב-1945, אוקטובר 1945, ומגיע המון של יהודים תושבי ישראל מגיעים לנמל כדי לשמוע מידע על הקרובים שנעלמו, ולא יודעים, אין מידע. והנמל מוצף אנשים, והתיאור של האונייה, ומשתמשים בז'רגון, בעיתונות, משתמשים בז'רגון שאז קראו לאירועים, הרי כמו בשיר של ויזלטיר, מה הייתה המילה שואה, כן. לפני השואה. אז משתמשים במושגים כמו בורות המחבו, שזה כן. מושג שהיום הוא כבר איננו, או כבשנים, כן. היום כבר לא משתמשים. ובשפה של אז, זה מתאר את ההתרגשות העצומה, והקהל
אז
שמגיע.
אז את לוקחת את, את האמצעי הביטוי.
נכון, ואז זה אותנטי, זה מוסיף לאותנטיות, כן. לאמינות של הסיפור, והנכד יכול לקרוא ממש סיפור חי.
מסע שהסבא, בזמן.
שהסבא כן. לא ממש זוכר את כל כן. הפרטים האלה, או לא ידע אותם אפילו בזמן אמת, וזה מאוד מאוד מרגש.
כן. האנשים שאת סיפוריהם את כותבת, הרי הם אינם סופרים, ולא תמיד יודעים לספר סיפור, גם אם הסיפור עצמו, כמו חזק וייחודי, מן הסתם עולים גם המון פרטים חסרי משמעות, או כאלה שמיותרים לספר. אז את גם עושה עבודת מיון, וגם אולי יודעת לאתר רגעים שייתכן שלמספר, ללקוח, הם נראים שוליים, חסרי דרמה או פאטוס, ודווקא שם נמצאים האוצרות המרגשים.
כן, אין ספק שיש פה עבודת מיון, אני צריכה להחליט מה הנרטיב של הסיפור, ואז מתוקף זה חלק מהעבודה, אני צריכה להחליט על מה אני מצביע, על מה הסיפור מצביע, מה להעיר, מה לטשטש, כדי שיתכנס בכל זאת לאיזשהו מהלך, ולכן אני עושה את זה בצמוד עם הלקוח, כדי לא לפספס משהו שהוא חשוב לו, בגלל שאני לא, אז אני שואלת את הלקוח, מה המוטיבציה שלך, ולפי זה אני ממיינת את כל
כן,
הפרטים.
כן, אבל אני דווקא כן. מכוונת אל המקומות שלא נדמה שזה חסר משמעות, ודווקא שם את מוצאת.
כן, היו רגעים כאלה, כן. כאן נכנסת לידי ביטוי, לפעולה נכנסת הסופרת שבי, שיודעת לאתר את הרגעים הספרותיים, שבהם החיים מקבלים איזושהי צורה ספרותית, ואז אני אנכיחה כן. את הרגע הזה.
הדרך באמת של האנשים שמבקשים להעביר חוויה, אבל חסרי כלים לעשות זאת, לא תמיד נהירה להם, יש איזו שיטה, איזה פורמט, איזו עצה שאת נותנת להם איך להעביר לך את הסיפור. אני מניחה שלפעמים הסיפור או האירוע קיים והם מתקשים לבטא אותו.
נכון, אז קודם כל אני למדתי שאסור לי להפריע, אסור לי להיכנס לדבריהם ולכוון אותם, כי אז אני משבשת להם את איכות המחשבה, פשוט לתת להם לספר את
הם
הסיפור.
הם מספרים, את מקליטה.
כן. כן, ולאחר מכן אם משהו חסר אני יכולה תמיד להשלים, אבל הדבר הכי גרוע שאני יכולה לעשות זה לקטוע אותם באיזושהי כן. שאלת מעקב או משהו כזה, אני לא נוהגת לה. הם מספרים בדרך כלל בצורה כרונולוגית, כי כן. זה הכי נוח. כן. אני מציעה להם לכתוב לעצמם נקודות מראש, ולהכין את עצמם, ומסמכים אם יש, ולדפדף באלבומים כהכנה, כן. כדי לרענן את זיכרונם.
אז יש שיטה די קבועה, אבל לפעמים כן. יש יוצא דופן.
נכון. אני מציעה כל מיני פורמטים, אבל תמיד בוחרים משום מה בפורמט השמרני. אני מציעה פורמטים, למשל, אדם שמרבית חייו היה במסעות, אז אני מציעה לו לכתוב מעין מפה כזו של חייו, כשכל סיפור הכותרת היא שם של מקום. או אנשים של אנשים, שפגשו הרבה אנשים במהלך חייהם, אז בואו תכתבו את החוויות שלכם, תספרו על עצמכם דרך המפגשים עם אנשים אחרים. אז בדרך כלל מחייכים, מודים לי, מסרבים בנימוס, חוזרים אל הכרונולוגיה הבטוחה ושמרנית, אבל לא מזמן בסדנה לכתיבת זיכרונות, הייתה משתתפת בסדנה נחמדה מאוד, עם הרבה קסם אישי, והיא סיפרה לי על אחותה שנפטרה בשנים האחרונות, והן היו חברות נפש קשורות ממש, נפשה קשורה בנפש אחותה, והיא מאוד קשה לה עם האובדן, עם החלל הזה שנפער בחיים שלה, והיא משתוקקת לכתוב, והיא לא מסוגלת. כי זה יותר מדי, איך תכתבי על מישהו שהיה הנשמה הכי קרובה שהייתה חלקת את חייך? את לא יכולה, זה את מוצפת. איך למשוך את החוט שממנו להתחיל לרקום את הסיפור, כי יש יותר מדי. אז אמרתי לה, את בטח נזכרת באחותך עשרות פעמים ביום, ובהקשרים מסוימים, כל פעם תכתבי כמו ערך בלקסיקון, קראתי איזה לקסיקון שולה. כל פעם שאת נזכרת בשולה, באיזשהו הקשר, שולה רחבה על סוסים, אז יהיה לי ערך עורבה או סוסים. לשולה הייתה צמה מיוחדת, אז שולה והצמה שלה. כל פעם מין לקסיקון ערכים כאלה, והיא אמרה לי שזה הולך פשוט פגז, וסוף סוף היא מצליחה, דרך הפרטים הקטנים, להעביר את התמונה המלאה השלמה. כן.
כל שישי בערב, בדירה שונה, חבורה נפגשת כבר 20 שנה. דוב בא עם רגינה, רות עם מורדכי, מוישה עם שושנה, חיה עם שבתאי. כל אישה נושא צלחת או מגש כיבוד, הגברים יושבים ביחד, הנשים לחוד. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה. זה מתחיל מאוד בשקט, לא אומרים מילה, מחלקים קלפים כמו טקס בין אלפי שנה. מישהו מתחיל לשיר וכולם מזמזמים, שיר ישן של אהבה או זמר פועלי. לפעמים שרים עברית, כל אחד זוכר רק מילה או רק משפט או רק פזמון חוזר. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה. ליצחק חולשה קבועה, כשיש לו קלף מוצלח הוא שורק בהנאה כאן כאן של אופנבאק. צוחקים הרבה ביחד, כל אחד חסר לו כבר כסמרה, כבד עוד חול, העיקר הראש נשאר. הבריאות נושא קבוע, לחץ דם, סוכר, חלבון, מודדים בכל שבוע, כבר קשה לישון. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה. מפסיקים, אוכלים ביחד, יש עוגת בינה, מחמאות על טיב האוכל, מתכונים להחלפה. השעות חולפות בנחת ולפתע מאוחר, דוב נרדם על הצלחת, כבר נוחר בכל מוכר. אין מפסיד, אין מנצח, מתחלקים במטבעות. כבר עבר לו עוד שבוע, שוב ניצחו כמה שעות. חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה. מצביעים תמיד ביחד ובקלפי הנכון, מדברים עברית צולעת, עוד סובלים בחום. הילדים הצברים כבר לבשו פשטו מדים, זה לומד וזה עזר, מחפש אי שם זהב. הם יושבים על המרפסת ושומרים על המדינה, אוהבים אותה בשקט בלי לומר מילה. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה. בימים חמים יוצאים אל המרפסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים, גם שומרים על המדינה.
באחד הפרויקטים יוצא הדופן שכתבת, התבקשת בעצם לספר סיפור קבוצתי, לא פרטי, אבל כן מורכב מהרבה עדויות אישיות של יוצא מעברות בקרבת רחובות. משהו אחז בך במיוחד בפרויקט הזה, בסיפורים האלה, שגם מתחבר אלייך אישית.
נכון. אז קודם כל, כמנחה בסדנות, אני, זה לא נעים להתוודות על זה, אבל אני חזק בפוליטיקת זהויות, אז תמיד גם כמשתתפת בסדנות כתיבה וגם כמנחה, אני בודקת האם יש אנשים ממוצא מזרחי בין המשתתפים, דווקא בגלל שאני חצי-חצי, ואימא שלי טריפוליטאית, גדלה במעברת שבות עם כילדה, אני רוצה שהסיפור הזה יסופר. ולצערי, הנוכחות דלה של אנשים ממוצא מזרחי בני 60 פלוס בסדנאות, למרות שאני חייבת לציין שבשנתיים האחרונות יש שינוי לטובה בעניין הזה, ואני הרבה יותר פוגשת אנשים שמספרים גם את הסיפורים האלה. אז כשפנו אליי ב-2018, פנתה אליי הדס אביבי, המנהלת של ארכיון רחובות, בהצעה לקיים סדנת כתיבה ליוצאי מעברות ברחובות, להביא את הסיפורים שלהם ולהוציא מזה ספר, אז כמובן שאני חיכיתי, יש הצעות מסוימות שאנחנו מחכים להם. אז זאת הייתה אחת ההצעות שחיכיתי, ומובן שמיד אני הסכמתי. והיו 4 מפגשים, 3 מפגשים, אז זה באמת הייתה הזדמנות להעמיק. למשל, כל מיני יוזמות עסקיות במעברה, שאחד, מישהי סיפרה על אבא שלה שהיה הולך ואוסף חתיכות של עץ, בונה מהם שרפרפים ומוכר את השרפרפים. מישהי אחרת סיפרה על אמא שלה שפתחה בית קפה, כמובן רק לגברים. בהתחלה מכרו שם רק קפה, לאט לאט הביאו מנגל, אז כבר היה בשר, ואז הביאו זמרים שינעימו בערב את ה... ופתאום נהיה אירוע סביב העניין הזה. ומספרים לי על הסמכות, איך אין מקררים, הרי אין חשמל במעברה. אז כולן מבשלות, ואז יש את ההווי של המבשלות, וכל מיני סיפורים כאלה מקסימים. ובמפגש הרביעי האחרון אמרתי להם, טוב, אנחנו כבר 3 מפגשים ביחד, היום אני רוצה לשמוע את הסיפורים הפחות נחמדים, כי מי שגדל כילד במעברה, גם אמא שלי, אני מכירה את זה מהבית, ילדות גן עדן, היה לנו חופש, שיחקנו כל היום, היינו על העצים, טרזן וג'יין, אין ילדות מתוקה מזו. ואמרתי להם, עכשיו אני רוצה לשמוע. אז מישהי סיפרה לי על זה שהם יום העצמאות, חגיגות יום העצמאות ברחובות, הם הולכים אל בימות הבידור, יוצאים מהמעברה בחושך, אין חשמל, והולכים לכיוון רחובות, לכיוון האורות של רחובות, וכשמגיעים לחגיגות, אז יש מעגלי הורה, והם במעגל נפרד, והיא מציינת לגבי הרחובותים, הם לא התערבבו איתנו, ומין כאב בקול כן. שלה שהוא פשוט דוקר. אז גם את הסיפור הזה צריך לספר. נכון. מה מרגישה נערה שבאה מהחושך, מהאוהל, אל האורות של העיר? למה? לנו אין חשמל. למה לנו אין בית? סיפור אחר שסיפרה לי מישהי, אני מחזירה אתכם לשנת 1950, השלג שיורד, שיטפונות, האוהלים מוצפים, מחליטים לפנות את הילדים מהמעברות למשפחות מערכות בירושלים. אחת מהן מתארחת במשפחה אשכנזית, משפחה דתית שמארחת ילדים מהמעברה, והיא מבקרת, בין חנוכה לחג פורים, היא מבקרת בבית הספר, ושם מכינים הצגה, בית ספר לבנות, מכינים הצגה לכבוד פורים, והמורה בבית הספר מטילה על הילדה מהמעברה את תפקיד החמור. האמא המארחת במשפחה שומעת את זה, מתרתחת. מה, למה דווקא הילדה מהמעברה מקבלת את תפקיד החמור? כן. היא רצתה לגונן עליה. היא באה לבית הספר, צועקת, נוזפת במורה. המורה אומרת, אין בעיה. לקחה את התפקיד מהילדה, והילדה מספרת לי, ילדה בת 80, מספרת לי בלבון, אבל אני כל כך רציתי להופיע בהצגה, לא היה אכפת לי שאני בתפקיד החמור, העיקר להיות על הבמה. כן. אז לפעמים כשחושבים שמיטיבים, כן. אז בעצם לא מיטיבים אלא. כן. ואותה ילדה אחר כך, על הכרטיס עובד של אמא שלה, יצאה לעבוד בחקלאות, ואף אחד לא שאל את עצמו, איך זה שילדה כל כך צעירה, עובדת בשדות שם בקטיף, במקום להיות בבית הספר. כן. מישהו אחר שעלה כנער יותר מבוגר ולא חווה את ילדות הטרזן על העצים, הוא היה יותר מפוקח, הוא גם היה אנלפבית, כל האחרים למדו כאן, הוא לא, למרות שהוא מבחינתו כן הצליח, זאת אומרת, הוא התקדם בעבודה, אבל הוא דיבר בהרבה יותר פיקחון על האפליה, על הקושי כן. למצוא עבודה. הסיפורים שלו היו פחות מתקתקים, כן. וטוב שהוא בא, ובאמת כן. ישבה לידו מתנדבת שכתבה עבורו את הסיפורים שלו, וככה הצלחנו להכניס גם את הסיפורים שלו לספר, וזה היה כן. חשוב.
קראתם לקובץ נרקיסים באוהל.
נכון. ההשראה הייתה מסיפור שסיפר אחד המשתתפים, אז היה מותר לקטוף פרחי בר, והם היו יוצאים לשדות, וכל יום שישי הוא היה חוזר, זאת אומרת, בעונה הרלוונטית, חוזר עם זר נרקיסים לקשט את האוהל לכבוד שבת, ואני חשבתי שהצימוד הזה, נרקיסים באוהל, מצד אחד מציין את החלק החיובי של הילדות, היופי, האסתטיקה, השמחה, והאוהל, את החיים עצמם, את הקושי, והצירוף הזה, נרקיסים באוהל, יש בו גם מהמר וגם מהמתוק.
כן. קרה שהתחרטת על איזו בחירה או על איזו החלטה?
כן, מה שקרה זה שחגגנו הרבה פעמים אנשים שמסיימים לכתוב את הספר, אז מזמינים את המשפחה והחברים וכולי, ולכבוד הוצאת הספר, ואז מחלקים גם למי שמגיע עותק. וכמה ימים אחרי אחת המסיבות, התקשרה אליי אחותו של אחד הלקוחות שלי, איש מעשה שהגיע להישגים וכולי, והיא אומרת, גם אני רוצה לכתוב את סיפור חיי. הייתי אז ממש בתחילת דרכי, ועוד לא הבנתי לעומק את העניין הזה של מה זה סיפור חיים ואת הסוגים השונים של סיפור חיים, וחשבתי לתומי שיש סיפורים שראוי לספר ויש סיפורים שלא ראוי לספר, שמה הסיפור בעצם.
כן.
אז אני שואלת אותם על מה חשבת לספר. אז היא אמרת לי, תראי, אני ילידת הארץ. אז אמרתי לה, כן, ואז היא אמרת, גדלתי בתקופת הצנע. אני אמרת, כן, אוקיי, אבל מה הדגש של הסיפור שלך? והיא לא יודעת, היא אומרת, לא חשבתי על זה, אז אני אומרת, אבל את רוצה לכתוב את סיפור חייך, אז על מה אנחנו נדבר? אז היא אומרת לי, היא חושבת, 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 ואני עוזרת לה, אני אומרת לה, תראי, אחי חסה כך וכך וכך וכך. היא אומרת, אני הייתי סוכנת ביטוח. אז אני אומרת לה, על זה את רוצה לכתוב? היא אומרת לי, לא. אז על מה? מה ההישגים שלך וכולי? היא חושבת, 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 היא אומרת, תראי, אני 3 שנים פה בדיור מוגן, ואני בוועד. זאת אומרת, מבחינתה זה היה ההישג. אז אני לא כל כך ידעתי איך להגיע אליה. עם השנים ועם הניסיון, אני הבנתי שכל סיפור זה לא מה מספרים.
זה לא קרה? כלומר, זה...
זה לא, לא. היא שלחתי אותה עם שיעורי בית לחשוב מה היא רוצה לעשות, וזה לא התממש. אבל אני, ברבות השנים, הבנתי שאני שגיתי כאן, כי לא חשוב מה, חשוב איך. ולפעמים הסיפורים הקטנים, שמעלים איזשהו רגש, איזה משהו שאחרים יכולים להזדהות איתו, כי לכולנו יש הורי, זאת אומרת, לא לכולנו, אבל סיפורים עם הורים, סיפורים עם חברים, עם חיות מחמד. לפעמים יש רגעים כל כך מרגשים, אחד הסיפורים שאני לא אשכח, מישהי סיפרה שהיה לה כלב מאוד זקן, ואביה היה חולה במחלה כנראה סרטן, והאם יצאה מהבוקר עד הלילה, פרנסה את המשפחה, והילדה הייתה מחכה לה ליד תחנת האוטובוס שהיא תחזור הביתה, והכלב יום אחד מת. והיא מחכה לספר לאימא, ואימא יורדת מהאוטובוס, והילדה צועקת, הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא מת. האימא בטוחה שהיא מדברת על אביה, והיא רצה אל הבית, אל הדירה, והיא רואה שהאבא חי. אז הילדה מספרת, ואימא נתנה לי כזאת סתירה, כאילו היא ככה פרקה את המתח שלה. אז זה סיפור, זה לא סיפור על מלחמה, זה לא סיפור על הרפתקאות, כאילו היסטורי, רקע היסטורי, זה סיפור קטן על רגע אנושי, אבל ראוי לספר גם אותו.
כן, בהחלט. ובואי, אם שוב, אם נחשוב שוב על מה שקורה בספרות, אלה הסיפורים שבעצם נותנים לספר איזושהי מהות אמינה ורחבה ומורכבת.
נכון.
הרי ספר לא נשען רק על איזה עלילה מרכזית דרמטית, יש המון סיפורי משנה שהם גם מה שעושים את זה.
נכון.
זה סיפורים כאלה.
נכון.
את נחשפת לסיפור חייו של אדם לפני שפגשת אותו, ואחר כך הסיפור נכתב ורואה אור. הוא מתקיים בעולם, יש לך מושג מה קורה לספרים האלה, לאנשים האלה, אחרי שהלכת לדרכך?
לא ממש. בסדנה שקיימתי באותו מוסד אקדמי לעובדים, אחת המשימות שאמרתי להם, תספרו לי על איזשהו רגע מעניין במהלך העבודה שלכם, משהו שקרה לכם במהלך עבודתכם. אז ספרן, שהיה משתתף ותיק בסדנאות שלי, סיפר שהם מקבלים ארגזי ספרים משומשים וממיינים, לפעמים יש שם דברים בעלי ערך ששווה להחזיק בספרייה של אותו מקום, ובעודו ממיין ארגז כזה, הוא מוצא מילון גרמני עברי, והוא פותח ספר שנראה ישן, והוא רואה הקדשה, והוא מבין מתוכנה של ההקדשה שמדובר בחבר בברלין, שמוסר מתנה לזוג צעירים שניסה ועומד לעלות לארץ ישראל, אז הנה אתם צריכים מילון גרמני עברי כדי שתוכלו לדבר את שפת המקום החדש שלכם. והוא חותם בשמו המלא, ואותו ספרן מגיע לכיתה וקורא, והוא באמת כותב בחינניות, יש לו כישרון כתיבה, וכולם מאוד נהנים מהסיפור, ואומרים לו, נו, הוא אומר, מה נו? הסיפור נגמר. אני אומר לו, לא, מה עלה בגורלו? אתה מידען, תמצא. שלחנו אותו עם שיעורי בית, והוא בדק במאגרים של יד ושם וכולי, אז באמת אותו חבר נספה בשואה, אבל הוא הגיע היה שם משפחה ייחודי, למזלו זה לא היה משה כהן, היה שם משפחה ייחודי, והוא איתר מישהו עם שם משפחה, זה היה בירושלים, הרים טלפון, מסתבר שזה אחיין של אותו אדם שנספה, שלא ידע דודו דבר מלבד העובדה שהוא נספה בשואה, ואז הוא נסע אליו לירושלים עם המילון ומסר לו אותו אדם מבוגר, והיה מאוד מרגש לשניהם. אז זו דוגמה שלפעמים הסיפורים יוצאים מתוך החדר של הסדנה.
אבל בכלל, את מקבלת איזה שהן תגובות אחר כך מהאנשים על איך זה יתקבל במשפחה?
כן, אני מקבלת בדרך כלל מחמאות, אנשים מאוד שמחים, אני לא קרה שקיבלתי איזשהו ריקושט שלילי. אני מאוד דואגת גם לגימור, זאת אומרת, אני מלווה את הספר, לא
השם
רק...
השם שלך רשום על
ה... הוא רשום לפעמים תלוי, לפעמים תמיד רשום. השאלה אם הוא רשום רק כעורכת, או גם קרדיט כתיבה, כי לפעמים יש לקוחות שכותבים יחד איתי, ואז או קרדיט משותף, או כן. שאני שומרת רק על קרדיט של עורכת. אנשים כן. אוהבים לקרוא על עצמם, כן. במיוחד כל אלה שפתאום קוראים, וואי, אני מופיע בספר, איזה כיף.
אני דמות בספר.
כן, אני דמות בספר.
את חושפת וכותבת אין ספור סיפורים של אנשים שהיו זרים והפכו קרובים, לפחות לתקופת זמן העבודה על הספר. את סופרת בעצמך, אני מתבקש לשאול, מה עם הסיפור המשפחתי שלך? זה עמד על הפרק בכלל?
עמד, עומד, יעמוד, נקודה מאוד כואבת. ככה. אני הייתי ילדה שמאוד מודעת לסיפורים מגיל צעיר. בכל משפחה יש מישהו שהוא הממונה על הזיכרון. אני כבר מבינה את זה, כי אני נתקלת בהרבה אנשים, הרבה סיפורים שהם העוצרים של הסיפור המשפחתי. אפילו פעם אחת שמעתי את הספרת רונית מטלון ברדיו, מספרת באיזה רעיון, שכבר בגיל מאוד צעיר הייתה לה מודעות לסיפורים שרוחשים סביבה, והיא דיברה על עצמה ואמרה, רונית, תזכרי.
תזכרי, כן.
יפה. אז אני רואה שגם בך זה נחרט. ואני הייתי ילדה זוכרת כזאת, לא אמרתי לעצמי מירי תזכרי, אבל אני קלטתי, כן. קלטתי את הסיפורים, יש בי, לא יודעת להסביר את זה, כי אמא שלי בכלל לא דיברה, היא דיברה עם אחיות שלה בטלפון, היא דיברה איתם בכלל בערבית טריפוליטאית, ואני איכשהו הבנתי, לא דיברתי את השפה, אבל הבנתי, וסיפורים באמת, סיפורים עסיסיים מאוד, חזקים מאוד, אבל אלה אנשים שאני מכירה, ואני לא מסוגלת, כשאני שוקלת בצד אחד את הסיפור המוצלח, הטוב, המעניין, ומצד שני את התגובה של אנשים שאני מכירה, שהם חלק ממני, שאני אחשוף אותם, את הסיפורים הלא פשוטים, יש שם סיפורים לא פשוטים, ואני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, למרות שאני ניסיתי, ושלחתי אפילו את הבת שלי להקליט את אימא שלי, אפילו להקשיב להקלטות לא הייתי מסוגלת. וואו. כי זה נראה לי פולשני, זה נראה לי, מה שאני יכולה לעשות לאחרים בקלות, אני לא מסוגלת לעשות במשפחה שלי, ויכול להיות שהצמה הזה לסיפור שלי, אני מרווה אותו דרך סיפורים של אחרים, כי עם הסיפור שלי, שמישהו אחר יכתוב. אני מספרת בקטנה את הדברים ששמעתי, שאני חושבת, שאמא שלי אפילו לא יודעת מה אני יודעת, ואני יודעת. אז אני שומעת את זה.
לא, אז את בעצם מאפשרת פה איזה הצצה אולי למצב שנמצא בכל אחד שמגיע אלייך, שבעצם עומד מול הדילמה הזאת של נכון. לספר את הסיפור של המשפחה, כשיש בו כל מיני דברים לא נוחים לחשיפה.
נכון, ולפעמים אני שומרת הסף, אני ממנה את עצמי לשמור עליו מפני הסיפורים שלו, כי כן. הם לא מודעים. לפעמים, את יודעת, מתוך התנופה, מתוך התחושת האומניפוטנטיות הזו, שאני מכתיב עכשיו את הנרטיב, עכשיו מקשיבים לי, עכשיו הבמה שלי, אז לפעמים הם נסחפים ומספרים על סכסוכים משפחתיים, ומספרים פרטים שאני חושבת, אני כבר מדמיינת מה יקרה כשיקראו בספר, ואני יודעת שזה יזיק לו, ואני אומרת, את זה לא. שמענו, את זה לא. תאמין לי, לא שווה לך. וזה נשאר, נופל על רצפת המערכת, מה שנקרא.
אז הספר שלו נכתב, כמו הספר שלך, על המשפחה שלך, הוא גם הסיפור, או המפגש, שהכי ריגש והפעים אותך. נכון.
אז מה שקרה זה שאחד הלקוחות שלי הזמין אותי בכלל למטרה אחרת. הוא רצה את הסיפור של העסק, זה היה עסק שהוא הקים, והוא רצה להעביר את זה לדורות הבאים של המשפחה, וערכים מסוימים שהוא רצה להדגיש. אבל הוא מספר על הילדות שלו. וילדות מאוד טעונה, כי ההורים שלו התגרשו, אנחנו מדברים על שנים שבהן גירושין לא היו תופעה כל כך נפוצה. לא רק שהיה הילד, הילד היחיד בכיתה עם ההורים גרושים, אולי אפילו בכל השכבה או בבית הספר. לא התגרשו. והוא נקרא בין אביו לבין אמו. הוא ילד צעיר, אולי בן 9, והוא צריך לבחור משמורת תחת משמורת של מי הוא יהיה, והוא בוחר בצד שהוא זיהה כילד מתוך עולמו כצד החלש, כי אמו היא זו שקמה ועזבה, והוא רוצה להיות אצל אביו. ובאמת הוא מתאר ילדות מצד אחד יחסים מאוד קרובים, מעוררי קנאה בינו לבין אביו, אבל תחושה של ניכור כלפי האם. והשנים חולפות, והנרטיבים מתרופפים, והוא מתקרב, כנראה שהיא גם הייתה מספיק חכמה כדי לקרב אותו, היא לאט לאט מקרבת אותו אליה, גם עוזר, היא מפתחת קריירה בתחום גברי מובהק, ויש השקה ביניהם, והוא מתקרב גם אל האם, אבל יש איזה קיר שקוף לא מדובר ביניהם על הילדות, והוא מסתובב עם המטענים, ואולי גם היא מסתובבת עם המטענים. עכשיו, כשאני כותבת סיפור, אני מדברת לא רק עם הלקוח שלי, אני מדברת, אני שואלת אותו, עם מי עוד אתה רוצה שאני אדבר?
את מדברת גם עם אנשים נוספים.
כן. בדרך כלל עם המשפחה הגרעינית הקרובה, או אם יש איזה חבר מאוד טוב, אני שואלת את הלקוח, והוא שולח אותי, ואני משלימה עוד זוויות מבט. אז הוא אומר, אני רוצה שתדברי עם אמא שלי. ואני מגיעה אליה, והיא מאוד מרשימה. אישה שבאמת רק לשבת ולהקשיב לה. ואני לא נותנת לה שום הנחיה. פשוט בואי תספרי. היא כאילו חיכתה. היא חיכתה לרגע שתהיה לה הזדמנות להביא את הצד שלה. וכמו שאנחנו רגילים מנרטיבים, הנרטיב שלה שונה לחלוטין מהנרטיב שהילד דמיין, או מהנרטיב שאביו הנחילו. נרטיב של אישה שחיה תחת דיכוי, עם גבר מאוד קשה, אישה שמרגישה החמצה עצומה בחייה, שהיא לא מצליחה לממש את הכישרונות שלה, והיא מרגישה חנוקה, והיא מבינה שהמפלט...
למה היא לא מצליחה לממש את הכישרונות שלה? כי... אמרת שהיא הייתה...
אחר כך, אחרי הגירושין, לפני הגירושין, הוא רצה את האישה הקטנה שתשב בבית.
הבנתי.
לא פרגן לה, והיא התחתנה בגיל מאוד צעיר. ואחרי הגירושין היא פרחה מבחינה מקצועית, אבל היא נשאה את הצלקת של הבן שלא רצה להיות אצלה.
כן.
ואני מקליטה כמובן, ואני מגיעה הביתה מאוד נסערת מהסיפור, כי כמובן ששוב דמעות נשפחו שם כמיים, ואני מיד באותו ערב יושבת ומתמללת, כי אני יודעת שלקוח שלי עומד לנסוע לחול, ואני רציתי להגיש לו את זה גם בצורה של תמלול, וגם בצורה של קובץ קולי שהוא יוכל לשמוע, כי חשבתי שיהיה לו יותר קל, בגלל שהחומרים כל כך תונים, יהיה לו יותר קל לקרוא את זה, והוא ירצה, הוא יוכל גם להקשיב. ואחר כך הוא סיפר לי שכל הוא טס לחול עם הקובץ הקולי ועל דיסקונקי ועם הדפים, וכל הטיסה, זה מה שהעסיק אותו. שוב ושוב הוא שמע בלופ, והסיפור נתן לו שקט, לשמוע את הסיפור מצידה של האם, שהיא לא... זאת אומרת, זה נתן לו מין שקט נפשי. הוא הרגיש שמה שהיה עד עכשיו לא פתור, נפטר, שהתמוסס הקיר הזה שהיה ביניהם, כי עכשיו הוא יכול היה להזדהות איתה. לא הייתה להם שום הזדמנות, בגלל הריחוק, הם לא יכלו לפתוח את השיחה הזו ביניהם, ואני פשוט הייתי מתווכת, נושאת את הסיפורים, נשאתי את הסיפור ממנה אליו, והוא היה כל כך מסופק, שאפילו אחרי שבדיוק פרצה הקורונה וכו', והספר שלו נשאר כקובץ, הוא אפילו לא הרגיש צורך להוציא אותו, יכול להיות... זאת אומרת, לא הוציא את הספר כספר. יכול להיות שהמטרה שלו מבחינתו הושגה, שברגע שהוא שמע את סיפורה של אמו, אז הוא הרגיש מספיק סיפוק, והוא כבר לא היה צריך את הספר.
הוא אמר לך שהוא עוצר את התהליך?
פשוט הייתה קורונה וכל מיני, ונדבר, ואולי כן, ובסוף הוא אמר, החלטתי לגנוז, אני לא... זאת אומרת, יכול להיות שגם... לפעמים אנשים שהם יותר צנועים, קשה להם עם אני, שכאילו לקרוא את זה במרוכז, זה, אני מניחה שככה אני גם ארגיש כשאני אשמע את התקשיב לתוכנית. האני, הריכוז הזה של האני הוא קשה, לא כל אחד יכול להקל אותו, במיוחד אני, שאני, שוב אני, שאני מאחורי הקלעים ואני מפנה את הבמה לסיפורים של אחרים, פתאום לעמוד ככה, זה קשה. אז אני חושבת שהריכוז יתר הזה של האני היה קשה לו מדי, ושברגע שהוא בא על סיפוקו עם הסיפור של אמא שלו, מבחינתו זה נפטר, והוא גנז את הספר.
אז הסיפור הזה נגנז, ולמה דווקא הסיפור הזה הכי ריגש אותך, ונשאר בך מכל...
כי אני הרגשתי שאני עשיתי להם שירות, בעולם האמיתי, לא בעולם של הסיפורים. ולא יודעת, זה היה מין תחושה של שליחי מצווה, שכאילו הייתי צריכה להיות שם ברגע הזה, כי רק אני יכולתי, רק בסיטואציה הזו הסיפור יצא, אחרת הסיפור לא היה יוצא, וזו הייתה מבחינתי זכות ענקית, להיות זאת שתביא את הסיפור, שתיישר את ההדורים, וגם סיפורים של הורים וילדים, אלה סיפורים שתמיד מאוד משמעותיים עבורי, וזו הייתה תחושה נהדרת.
מירי שחם, תודה רבה לך.
תודה רותי, היה זה היה מאוד אינטנסיבי ומרגש, וממש תודה שנתת לי את הבמה הזו.
תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על סופרי צללים עם הסופרת ומנחת סדנאות הכתיבה וכותבת ועורכת סיפורי חיים מירי שחם. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידורים החוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט באתר כאן ובספוטיפיי. לצד כל התוכניות הקודמות, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, להתראות.